ככל שאתה עולה בתדר, ככל שאתה יותר שלם עם עצמך, ואתה במסע רוחני יותר מפותח, אז אתה יכול להגיע למקומות כמו תל אביב, בפנן, כאילו, וככל שאני כזה, מבין את זה יותר ויותר, אני מבין שזה בדיוק ההפך, כאילו, מאיך שאני רואה את זה, שדווקא ככל שאתה יותר רגיש, ויותר עדין, אז להגיע למקום כמו תל אביב, זה נותן לך פטישים יותר חזקים לפנים.
וואו, יש לי הרבה על מה, מה, מה לפתוח פה.
הבמה שלך.
אתה יודע, אני הייתי עכשיו חצי שנה בתאילנד, במזרח ובהודו, ולפני שטסתי לתאילנד, אז אני ממש הרגשתי את מה שאתה מדבר עליו. אני הייתי כאילו בתוך ה... אני גר בתל אביב כבר הרבה שנים, והייתי בתוך המטריקס הזה, והדחיסות הזאת, וזה גם היה תקופה קצת אחרי השביעי באוקטובר, אז אתה יודע, זה הכל היה דחוס ברמת התדר, הרטט, הרגש, אתה יוצא החוצה, אתה מרגיש את הרטט, אתה מרגיש את הדחיסות ואת הקושי שאנחנו חווים, כעם, כקולקטיב, והכל היה דחוס. זאת אומרת, אפילו כשאתה היית נמצא בטבע, יכלת להרגיש את הדחיסות הזאת בתוך המרחב הזה של ישראל. ואז טסתי, ועברתי מסע מדהים ומטורף, וכשחזרתי מהמסע הזה, חזרתי לאותו הסטודיו שלי, לאותו הרחוב, לאותו המקום, לאותו הבית, וחוויתי אותו אחרת לגמרי. כאילו חוויתי אותו בתובנה כל כך עמוקה, שמה שהשתנה בעצם זה אני, וזה לא, לא, המקום לא משתנה, אלא אני השתניתי, וזה אפשר לי בעצם ליצור לעצמי מרחב תודעתי, שהוא כל כך יציב, שהרגשתי ששום דבר לא חודר אליי. אני חזרתי באורות. זאת אומרת, חזרתי גם בתקופה קשה, בדיוק האיום האיראני היה, ואת כל הדבר הזה, תקופה קשה מבחינת הקולקטיב, מבחינת התדר. ואני נמצא בפלורנטין, ואני שומע את השכן שלי משתעל, ואני, אנשים כאילו בתקופה לא טובה בחיים שלהם, ואני ממש בתוך הדחיסות שאתה מדבר עליה, ואני מרגיש שלם, מאושר, מחובר, הלב שלי פתוח. אבל אני יכול להגיד לך שזה קרה לי, וקורה לי בסייקלים. נגיד, היה לי סייקל שבחיים שלי ש... הרגשתי שאני לא יכול יותר עם הדחיסות הזאת. שהרגישתי שזה יושב עליי, כאילו, מה, איך אני יכול לחיות בתל אביב עם כל העומס הזה, ואני צריך להיות צינור פתוח ולשבת רגע, אתה יודע, בטבע, ולפתוח את התודעה שלי ולאפשר להכל לזרום. ופתאום הבנתי, וואלה, המטריקס הוא רק בתודעה. הוא רק בתודעה. זאת אומרת, נכון שמבחינה טבעית, ואיך שאני הייתי בונה את העולם בצורה שהיא הרבה יותר אורגנית ובריאה לנו, אז הייתי בונה, אתה יודע, את המרחב שלנו שהוא בטבע, עם בנייה פשוטה, ובאמת מרחב לכל אחד, ולא בתוך הדחיסות הזאת. אבל הבנתי שאתה בסופו של דבר לא באמת קבוע למשהו. זאת אומרת, כשאתה מגיע למצב של ריבונות פנימית, אתה מבין שלא משנה לא זמן ולא מרחב, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה אם אתה בסייקל נמוך או גבוה, תדרית, אתה תמיד יש לך את האפשרות לחזור לריבונות הפנימית, שזה כמו משכן פנימי שאתה נח בו, והוא לא תלוי בשום דבר. הוא לא תלוי במרחב שלך או במקום שאתה נמצא בו. ממש, כאילו, זה כמו, עברתי כמו חניכה להבין עד כמה הכל פנימי. כאילו, עד כמה הכל פנימי, עד כמה המטריקס הוא הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רק יכולים לתפוס אותו, איך המטריקס יש לו כל כך הרבה רבדים של בתודעה, שאתה מבין שהכל הקרנה, אז אתה מבין שלא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להרגיש את התחושת שלווה ואת החיבור הזה. אתה יודע, והבורא, אמרתי לבורא, כאילו, אתה יודע, שמת אותי בתל אביב, אז תדאג לי. כאילו, ממש אמרתי, תדאג לי, כי אני רוצה שקרקע טובה, אני לא סתם פה. והרגשתי שחלק מהייעוד שלי זה באמת להפיץ את האור, את הריפוי, בתוך הדחיסות, ממש בתוך המרכז של הדחיסות. עזוב שישראל כשלעצמה היא כמו מעבדה של המטריקס העולמי, תל אביב היא הליבה, הקור של המטריקס העולמי, ממש המרכז של הדבר. ודווקא מתוך זה להביא את מתוך המקום הזה להביא את האור, ולהביא את המקום שבא ולהראות שהתודעה לא תלויה בדבר. פשוט לא תלויה בדבר, כשאתה ריבון בתוכך. כשאתה ריבון.
אז למה אתה קורא ריבונות פנימית?
ריבונות פנימית היא, אני רואה אותה כמשהו שהוא מאוד, הוא מאוד מרובד. ואתה יודע, יש לך את הריבונות שלך אל מול נגיד כלכלה, או ריבונות שלך אל מול עשייה, או אל מול הגוף שלך, כן? שאתה יכול להזיז אותו. זה גם ריבונות. זה כל דבר ועניין. אבל אם ניקח עכשיו אדם נכה, נגיד, אם אנחנו נראה אותו, נגיד, כאדם שאין בו ריבונות, אז אנחנו, הוא בתודעת קורבן, ואנחנו רואים אותו כקורבן. אגב, כשאתה חושב על מישהו שהוא לא ריבון, זה גם תודעת קורבן. שם אנחנו גם הרבה פעמים נופלים, שאנחנו מרחמים על מישהו, כי אנחנו חושבים שהוא קורבן למציאות, אבל אנחנו לא קורבן. אז אני רואה שריבונות אמיתית, זה התובנה והתודעה והסטייט התודעתי שאתה מגיע אליו, שאתה יודע שאתה לא קורבן. לא משנה מה, אתה לא קורבן, ואף אחד לא אשם. זאת אומרת, אני רואה שריבונות מתחילה קודם כל באחריות, על הבורא מודע שאתה, על המסע שבחרת, על האתגרים שאיתם אתה חי בעולם הזה, ומתוך המקום הזה להבין שאתה בבחירה, בכל רגע נתון אתה בבחירה, תמיד אתה בבחירה. לא משנה כמה זה נראה הכי אשלייתי, תמיד אתה בבחירה. כל הזמן, אתה הבורא של הדבר הזה, אתה אחראי לדבר הזה. אז כשאתה נמצא שם, אתה בריבונות, כי אתה מבין שאתה לא כבול לא לביבי, ולא לישראל, ולא לממשלות, ולא לגוף שלך, אתה לא כבול לשום דבר, כשאתה ממש מטמיע את הריבונות של הנשמה, לא של הפרסונה, של הטרנס פרסונה, ממש של הנשמה שלך. כשאתה מתחבר למקום הזה, זו תודעה שהיא כל כך, אתה יודע, כשאני הגעתי לרטט ולהסכים רגע לחוות הריבונות הזאת, זה תחושה של הנחה כזאת של כאילו, אתה יודע, כי בהתחלה אולי הייתי מתנגד למטריקס, הייתי מנסה להילחם במטריקס, היום אני מבין, דור, אתה המטריקס. אתה המטריקס. כאילו, אם אתה מתנגד למטריקס, אתה מתנגד למשהו, זה אומר שאתה עדיין מרגיש שאתה קורבן לסיטואציה. אתה לא קורבן.
כן.
אתה לא קורבן לסיטואציה.
שמעתי פעם נזירה בודהיסטית. כשאני הבנתי שזה אני הדפוקה, ולא העולם הדפוק, הוא קל לי. כי לך תשנה את העולם. אתה לא תצליח, כאילו. הרבה יותר קל לשנות את עצמך. ויש איזה, שמעתי באיזה פודקאסט שרב אמריקאי אמר מה ההבדל בין החינוך הדתי לחינוך החילוני. והוא כאילו טוען שבחינוך החילוני, בחינוך הדתי, הנרטיב שמעבירים את הילד מהרגע שהוא נכנס עד הרגע שהוא יוצא, זה שהתיקון הוא בו, הוא בתוכו. הבעיה היא בו והתיקון הוא בו. בחינוך החילוני זה כזה, ביבי דפוק, הממשלה דפוקה, הכבישים דפוקים, המנהל, המורה דפוק, המאמן כדורסל דפוק, ההורים דפוקים, כולם דפוק, אתה מושלם, אתה מדהים. לך תשנה את העולם. זה כאילו משהו כזה. לך תשנה את העולם, ובחינוך הדתי זה כזה, תשנה את עצמך. העבודה אצלך. זה הריבונות, לא?
לגמרי. יש רק עניין אחד, קודם כל זה נקודה ממש ממש מעניינת ויפה שנגעת בה. הפרספקטיבה הזאת באמת שהחינוך החילוני זה יותר כזה כלפי חוץ.
לכו להפגין.
כן.
לכו להפגין.
כי בעצם אם אני לא מכיר בכך שאני האלוהות, או שיש בורא לעולם, אז אני רואה את עצמי כמשהו נפרד מהעולם. אז אני רואה את העולם אוקיי, דור הגיע לעולם ויש פה עולם בחוץ שהוא צריך לשנות או לעשות בו כל מיני דברים.
להיאבק בו.
כן, וכשאתה נכנס לעולם הרוחני אתה מבין, היי, אתה משנה את העולם דרך זה שאתה משנה את עצמך. כשאתה משנה את עצמך, אתה משנה את העולם. אבל, אם ניקח רגע בחינוך הדתי, אני חושב שלדת יש המון מתנות, המון המון מתנות, אבל יש גם פצעים וצללים. והמקום הזה של אתה לתקן את עצמך, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות בתוך החינוך הדתי. אני מדבר על החינוך הדתי הקור. למה? כי גם להבין שאתה דפוק, אם מחנכים אותך בצורה כזאת שאתה, שמשהו בכלל לא בסדר, אתה צריך לתקן את עצמך, אז איזה תדר מגיע הרבה? אשמה ובושה.
כן.
אשמה שאני לא בסדר, שאני לא טוב, שאני לא מספיק, שאני צריך לתקן. וגם אם עשיתי משהו לא בסדר, אז מלא אשמה, ואשמה זה לופים הכי עמוקים שיש. כן. אשמה זה לופים, תקשיב, המיינד יודע להיכנס לאוטוסטרדה כשהוא בתדר של אשמה. אשמה, המיינד עובד, נכנס לעוד לופ ועוד לופ ועוד לופ ובושה ו תדרים הכי קשים שיש לאנושות להציע, והפצע שלנו בקולקטיב שקשור בדת, כן מה לעשות, כל דבר שתביא אותו, יש לו את הנקי שלו, יש לו את התאור שלו, יש לו כל מיני גוונים. יש לו את הצללים שלו, ואת הכאב שלו, ואת הפצעים שלו, ואת הדברים שעברנו והתלכלכנו בהם, שזה בסדר. אני רואה שהדת היום בישראל, היא הקרקע של בני האדם. כאילו, היא הקרקע של בני אדם. אתה יודע, היום אנחנו צריכים למצוא את הקרקע הפנימית שלנו, להתחבר לגוף, להתחבר למיניות שלנו, להתחבר לאנרגיית החיים, לדעת לעבוד עם אשמה ובושה. היום אנשים, כשהם טיפה, אתה יודע, חוצים את הגבולות בתוכם, אז יש להם את הדעת שזה קרקע מאוד חזקה. ובתוך הדבר הזה אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו מנדבים את זה למקום הייחודי של מסע הנשמה שלנו, שאנחנו קשובים לעצמנו, ולהבין שכשאני שופט את עצמי, וכשאני מרגיש שאני צריך לתקן משהו שאני לא בסדר, אז אני לא בנוכחות האלוהית. כי הנוכחות האלוהית אומרת, הכל מדויק, לכל כך לפרטי פרטים, שאם אתה שם שיפוט על העולם, ואתה אומר משהו לא בסדר, או אני אמור לתקן משהו, אז בעצם אתה לא מכיר בשלמות האלוהית. אבל אז זה פרדוקס, כי אתה אומר, רגע, אבל אני פה במסע נשמתי, שאני כן מתקן פה דברים. והתשובה היא, נכון. אבל אתה מתקן תוך כדי החוויה הישירה שלך. זאת אומרת, עצם זה שאני ואתה עושים עכשיו פודקאסט, זה גם חלק מהתפתחות ותיקון שלנו באיזשהו רובד עמוק יותר. אבל בסופו של דבר, אם אני אחר כך ילך ואני אגיד, אולי לא הייתי בסדר, אולי אמרתי דברים לא בסדר, אולי אני לא הכי טוב, אולי אני לא זה, מה שאני עושה עכשיו זה בעצם אלוהים שופט את עצמו.
יש בשיפוטיות משהו מאוד קורבני.
בטח.
שיפוטיות היא קורבנית בעצם.
לגמרי.
לא?
בטח.
כאילו, תחשוב רגע, קין והבל. קין, אם אני צריך רגע להיכנס לתפקיד של אלוהים, סך הכל, הכל טוב. לא אומר לך שום דבר, אני לא כועס עליך. סך הכל אני שם לך מראה, מסתכל על המראה, יש בך איזשהו חסך שגרם לך לא להקריב מספיק. אח שלך הלך לישון מוקדם, קם מוקדם, הביא הקרבה, והביא את המנחה שלו, וקיבלתי אותה, כי הוא הקריב. אתה לא יודע מה עשית, כנראה כאילו ישנת פייסל עם כל הלילה, הלכת לישון מאוחר, קמת מאוחר, לא הקרבת מספיק. הכל טוב, לא אומר לך שום דבר, רק תסתכל על המראה, תבין שזה בך, פעם הבאה לך תקריב יותר. הכל טוב, כאילו אני לא כועס, ההפך, אני לא שופט אותך. נק אומר לך, תסתכל, יש בך איזשהו חסך. אבל בגלל שכל כך קשה לנו להסתכל על המראה הזאת, ולהבין שהחסך הוא בתוכנו, כי זה בעצם שם עלינו את האחריות ואת הבחירה, אז הוא, כאילו, אז הוא פוטץ את המראה ורצח את אח שלו. אז כאילו יש משהו מאוד שיפוטי, יש משהו מאוד קורבני בשיפוטיות.
בטח.
לא?
בטח, כי כשאתה בשיפוטיות, אתה בעצם בתודעת נפרדות. כל פעם שאתה נמצא ממש בתודעת נפרדות גסה, אתה במקום שאתה לא נוכח באמת, ואתה בתוך הלופים התודעתיים ומקום הקורבני. כי גם המקום הקורבני אומר, יש משהו ששופט אותי בחוץ. אתה מבין? זאת אומרת, אם אני תופס שיש משהו בחוץ ששופט אותי, מתבונן עליי, מסתכל עליי עם שתי עיניים, כמו אבא כזה קשוח שמסתכל עליי ואומר לי, מה טוב ומה לא טוב, זה קורבנות. למה זה קורבנות?
כי אחריות היא עליו.
איווה, כי הוא בעצם, בדיוק, מה שקורה זה שאני עוד פעם מפריד בין, יש משהו, אני כבול. עוד פעם אני כבול, כל פעם שאני שם לב שאני נכנס למקום שאני כביכול כבול למשהו, מתבוננים עליי, חוקרים אותי, בוחנים אותי, אז אני בעצם קורבן, כי אני קורבן לסיטואציה, אז ברור שאני ארגיש אשמה. אך אם אני אעשה משהו שהוא לא מטיב עם הערכים שלי, או עם משהו שגדלתי עליו, או משהו, או אמונות שיש לי, ברור שאני ארגיש על זה אשמה, אם אני נמצא בתוך מקום קורבני. כי זה, הקורבנות עוד פעם היא מאוד מרובדת. הקורבנות היא מאוד מרובדת. זה לא רק הוא עשה לי, או הוא שתה לי. זה גם, אני תופס את זה שאני לא אחראי לדבר. אני לא בעצם הבורא של עצמי. כי אני גם הבורא ואני גם הנברא. אז האל רחום וחנון הזה, הוא נמצא בתוכך. אז אם אתה לומד להביא את הקול הזה, ואת התודעה הזאת, ואת האהבה הזאת, ולהתחבר רגע לרשת האוניברסלית הזאת, שמביאה לך את הרחם של אלוהים, שהוא נמצאת בתוכך, אז הרחם הזאת, יש בה כל כך הרבה רחמים וחמלה ואהבה. וכשאתה מתעורר אליה, אתה מבין שהיא תמיד שם. לא משנה מה עשית, תמיד היא שם. ואם תסתכל על סיפורים גם בתקופות המקרא, אפילו דוד המלך, לפני שהוא הפך להיות מלך, הוא רצח, הוא עשה בלגן עם נשים, הוא עשה מלא דברים, כאילו בגד, ובסוף הפך להיות מלך ישראל, כי הוא הסכים לסלוח לעצמו.
כן.
כי הוא הסכים לסלוח ולצאת מהקורבנות.
כן, הוא גם הסכים להכיר בחטאים שלו.
בדיוק.
וזה, אני חושב שזה כל החידוש של היהדות, שיש לך את המקום, להכיר בחטאים ולצאת לדרך של תיקון. זה כל הקטע. כאילו, באיזשהו מקום, זה כל הרעיון, שאתה לא יכול, הייתה לי שיחה אתמול ברכבת עם מישהו, חזרתי מירושלים ברכבת, והייתה לי שיחה עם מישהו שדיברנו על ההנהגה של היום, בכנסת, כאילו, בממשלה. וכאילו, מה ההבדל בין מנהיג לפוליטיקאי וכל מיני דברים כאלה. והוא אומר, יש אנשים שנולדים מנהיגים. ואני כזה, שים לב, יש אנשים שנולדים עם אנרגיה מנהיגותית. אבל כדי להיות מנהיג, אתה צריך לעבור מסע מוסרי. אתה צריך לעבור מסע רוחני. ואתה צריך להתמודד עם החיים. אתה צריך כאילו לעבור מסע של תיקון בעצם, כי זה מה שבעצם מייצר את האחריות.
ממש.
נכון, אתה לא, כאילו, אתה לא יכול, אתה לא נולד מנהיג, אתה לא יכול בגיל 30 לקבל, להיות אחראי לאנשים אחרים.
כן.
יש לך קודם כל הרבה מאוד אחריות לקחת על עצמך, לצאת, לצאת מה, מהתבנית הקורבנית.
כן. אז יש לי שני דברים להגיד. קודם כל, הדבר הראשון שאמרת, אז בא לי להעלות את המשפט של רבי נחמן, שאומר, אם אתה יכול, אם קלקלת, אתה יכול לתקן. זה לא, בגלל זה אין שום ערך ב, בלשפוט את עצמך או להרגיש אשמה.
פשוט לך תקן.
כן.
כן.
כאילו, אבל התיקון מתי קורה? באדם וחווה, אדם שחווה את עצמו עכשיו. תמיד קורה עכשיו, הוא לא קורה אף פעם בזמן אחר. הוא לא קורה במחשבות שלך שאתה מנסה לתקן משהו, אתה יוצר לעצמך כל מיני סיפורים של... זה קורה עכשיו, עכשיו אני בן אדם אחר. הבנתי את השיעור, נגמר. כשבן אדם לא מבין את השיעור, אז זה ממשיך להקרין לו. אבל אם הוא הבין את השיעור, באותו רגע הכל בסדר. ועכשיו אני רוצה לעבור לעניין של המנהיגות, כי זה נושא מאוד חשוב, בעיקר עכשיו מה שאנחנו עוברים, ואנחנו כמו הרבה מחפשים את המנהיגות, מחפשים את המנהיג, מחפשים את מישהו שיקח אותם, שיוביל אותם. ואתה צודק במה שאתה אומר, אבל אתה יודע, אני גם רואה את זה ש... כן, אדם יכול להיות עם אנרגיה, כמו שאמרת, אנרגיה של מנהיגות, אבל זה תלוי ויש לו מסע עם זה, לאן הוא מנתב את הכוחות שיש לו. אתה יודע, אני בתחילת דרכי, בחיים שלי, היה לי כוח השפעה ושכנוע מטורף. מטורף. והיו תקופות שאני לקחתי את זה למקומות לא טובים.
כן.
מניפולציות, ולקחת את זה לכיוון שלי, ולצרכים שלי, ולאגו שלי, ולדברים האלה. אבל כשאני עברתי את התיקון הפנימי שלי, ואמרתי, אני לוקח את כל הכוחות האלה שיש לי, ואני מנתב את זה לייעוד הנשמתי שלי, ולמקום הנקי, והזך, והמקום שרוצה להשפיע עבור אחרים לטובה ולטובת האנושות, אז כל התמונה השתנתה. אז המנהיגות הזאת, זה הכל תלוי לאן האדם לוקח את זה. אתה יודע, גם בעולם הרוחני, כשיש הרבה צללים בתוכך, אז אתה יכול להיות בקלות מנהיג קאט.
כן.
שגם זה בסדר באיזשהו מקום, וגם לזה, אתה יודע, יש ויש, אבל המנהיגות צריכה להיות בסופו של דבר, כמו שאמרת, כחלק מהתיקון שלנו, כי כשאני התחלתי כביכול להעניק קהילות ואנשים וזה, אני התמודדתי עם המון צללים שצפו לי. אם זה הפחד שיצלבו אותי, ושמשהו לא, שלא יבינו אותי עד הסוף, כמו שצריך שחשבו שאני איזה מניקת, ואז התבוננתי בצללים שלי, איפה אני? אולי אפילו ב2% מניקת.
כן.
ולנקות ה2% האלה, לא 100%, אבל 2% האלה אני חייב לנקות אותם. ולהסתכל רגע ולהתבונן בתוך המנהיגות הזאת, ומהי מנהיגות בריאה? כי מנהיגות שהיא לא בריאה, זה מנהיגות שהיא כל הזמן בספירת נצח, היא תמיד רואה רק קדימה, רק מנסה לכבוש, רק בכוח, בכוח, מנהיגות שהיא בריאה, זה כמו משה נגיד. זה להיות המנהיג השקט. מה שנקרא. זה בעצם להניג מתוך החיבור שלך, מתוך השקט שלך.
משה זה בית ספר, כי יש את המשפט הזה של דוסטויבסקי, שלקח לי באמת שנתיים להבין. אולי אני עדיין מנסה להבין אותו. כל גבר אחראי לכל מה שכל גבר אי פעם עשה. והעליתי את זה באיזה סרטון, וקיבלתי הרבה תגובות כזה, כאילו של, על מה אתה מדבר? כאילו, מה? אני אחראי? על מה? על מה אני אחראי? וכאילו אם אתה יוצא רגע ומסתכל על זה מפרספקטיבה של חלל, אתה יוצא להכיל למעלה. אז מה שגרם לי להבין את המשפט הזה, וקודם כל, כשדוסטויבסקי אומר משהו, אני מקשיב. מה? אני מנסה להבין למה הוא התכוון. זה כזה כאילו, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. אתה מבין? זה כזה, בכלל, כל האנשים האלה שאנחנו קוראים, קודם כל, אם הם אמרו את זה, אני אנסה להבין למה הם מתכוונים, קודם כל, תמיד, תמיד, ככה אני כשאני לומד, תמיד. ואחרי זה, כאילו, להמשיך משם. ואז נפל לי הסימון בסיפור של משה, בחטא העגל, שהוא אשכרה עלה בפעם השנייה להר, אחרי שהוא שבר את הלוחות, ובמשך 40 יום ו-40 לילה, לא אכל, לא שתה, ביקש את הסליחה הכי עמוקה שלו, ועשה את התפילה הכי הכי עמוקה שלו, על החטאים של העם. הוא ביקש מאלוהים סליחה על החטאים של העם. ואז אחרי 40 יום, הוא ירד כאילו עם הלוחות השניים, ביוד בתשרי, ששם נוצר בעצם יום כיפור, שזה היה הרגע שבו אלוהים סלח לעם. זה בעצם יום כיפור הראשון שהיה. וכאילו אתה מבין שאנחנו, אשכרה היום חיים בעולם שבו המנהיגים שלנו הם לא לוקחים אחריות על החטאים שלהם.
איווה.
משה לקח חטאים, לקח אחריות על החטאים של העם.
לגמרי.
כאילו
בא לי, בא לי לקחת אותנו רגע עוד יותר עמוק. בוא, בוא נצלול. היום הכיפור הזה, המשה הזה, הדמויות האלה שאנחנו מדברים עליהם ולוקחים מהם השראה על המסע שהם עוברים, הכל זה אנחנו. הכל זה אנחנו, הכל זה תמיד היה אנחנו. וכשאמרת את המשפט הזה, זה, המשפט הזה מאוד חיבר אותי רגע לתודעת האחד, שתמיד זה אנחנו זה שחווינו, אנחנו האדם הראשון. אתה האדם הראשון, אני האדם הראשון. אנחנו האדם הראשון, מה זה אומר? זה אומר שאם אני האדם הראשון, אני כל הדמויות. אני כל הכתבים. אני גם היטלר, ואני גם משה. אני גם צריך להכיר בזה שיש את הכאב הזה ואת השנאת חינם הזאת, גם בתוכי, ולדעת לסלוח אליה ולא להגיד, הנה השם, השם, השם. זאת פעם תודה קורבנית, השם, היטלר השם, הוא השם, ביבי השם, זה החמאס השם. לקחת אחריות ולהגיד, הכל זה אני. הכל זה תמיד היה אני, אז אני כל הדמויות. אני גם ישו, אבל אני גם היטלר. ואז אתה מסתכל על הכתבים האלה ואתה מבין שהכל זה אתה, ואז אתה אומר, עכשיו, מתוך המקום שאני יודע שהכל זה אני, איפה אני לוקח אחריות? כי כשהגיע השביעי באוקטובר וכל זה, אני לקחתי את זה לחשבון נפש פנימי עם עצמי. איפה אני? עדיין בתוכי. ואז אני זוכר את עצמי, נוסע למשחקי כדורגל בתור ילד, מקלל. שונא את הפועל, שונא אותם.
כן.
שונא אותם, שונא בן אדם שואת
קבוצה. השביעי לאוקטובר על הראש שלך.
בדיוק.
על זה.
על זה?
כן.
בדיוק. כן. אז איך אני יכול לקחת? כן. כן, זה מראה יותר חריפה.
כן.
אין ספק. אבל מה, איפה האחוז הזה שנמצא בי, בו?
כן.
אותו דבר לגבי משה, לגבי כל הדמויות. אנחנו האדם הראשון, תמיד היינו האדם הראשון. תמיד. אין משהו אחר שהיה. זה אומר שהאדם וחווה הזה, שאנחנו חווים אותו כל הזמן, אם אנחנו ניקח אחריות, כמו שאתה לוקח אחריות על האישי שלך, ועומרי לוקח אחריות על המסע שלו, ועל הבחירות שלו, ועל הדברים שלו, וגם על העבר שלו, אותו דבר גם לקולקטיב. איפה אני לוקח אחריות על המצב הקולקטיבי שהוא נמצא? כי אם אנחנו נמשיך לראות שלטים של השם, של הוא השם, של זה, בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל ארצות הברית, זה בגלל כל פעם שיש את האצבע הזאת בחוץ, פספסנו את הנקודה.
יש את הציפייה הזאת, הייתה את הציפייה הזאת בתחילת המלחמה. היה המון דיבור באולפנים בחודש הראשון, שביבי ייקח אחריות. תעלה למצלמה, תיקח אחריות. וכאילו, ואז אחרי זה חודשיים, שלושה, הגיע עוד קול, שאומר כאילו, עזבו את הבן אדם, כאילו, את מי זה מעניין בכלל? יש מלחמה, תנו לו ללחם במלחמה, תשחררו אותו. ואני כזה, לא, 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 לא הבנתם את הקטע. זה שהמנהיג, הוא המנהיג, הוא המנהיג, שהמנהיג יעמוד מול המצלמה ויקח אחריות על מה שהיה, זה לא הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי חשוב בהיסטוריה של כל הדברים. למה? כי ברגע שהוא עושה את זה, ברגע שהוא לוקח אחריות, כי הוא המנהיג, זה התפקיד שלו, לקחת אחריות. אז הוא בעצם אומר במילים אחרות, כשכל הדבר הזה ייגמר, אני מתפטר. במילים אחרות, זה המשמעות של לקחת אחריות. ואז אנחנו יכולים להבין בתור העם, שהוא יותר לא מסתכל על ועדות חקירה, ועל פוליטיקה ועל קואליציות, הוא מסתכל עלינו, כי הוא כבר אמר שהוא לוקח אחריות, אז זה לא משנה. אז עכשיו אנחנו יכולים להתאחד מאחוריו, ולדחוף אותו, לנצח את המלחמה באמת. מה שהוא עשה בפועל, זה ראש אמן, זה ראש השבק, זה הרמטכ"ל, הוא התחיל להפנות אצבע מאשימה, ומה שזה גרם לנו בתור עם, זה להתחיל להפנות אצבע מאשימה אחד לשני. וכל התפקיד של מנהיג ברגעים כאלה, זה לאחד את העם. אבל בכלל, זה בכלל לא מעניין אותי לדבר על ביבי. אני כאילו,
נכון.
אני אומר, כל האנשים שכאילו ציפו מביבי לקחת אחריות, אנחנו המנהיגים של העולם הפנימי שלנו.
איי, וואה.
וכאילו, אנחנו לא יכולים, זה שאנחנו מצפים מביבי לקחת אחריות, זה רק מראה לנו.
זה הקורבנות.
זה הקורבנות.
זה כמו משיח. הנה, משיח הגיע.
בדיוק.
הנה, משיח הגיע, ייקח אחריות על כל הבעיות שלי.
עצם הציפייה. עכשיו, מה זה ציפייה? אני כאילו בעולם שלי כבר, של איך שאני רואה את ה, כאילו, ציפייה היא אכזבה. זו אותה מילה. ציפייה ואכזבה זו אותה מילה. זה לא דבר מוביל לדבר. זה, ברגע שעולה ציפייה, כבר יש אכזבה. מה זה ציפייה מביבי לקחת אחריות? סתכל במראה, תבין איזה חלקים בך אתה עדיין לא מוכן לפגוש, על איזה חלקים אתה לא מוכן לקחת אחריות, ותשב ותתבונן.
עומרי, יותר מזה.
כן?
בוא ניקח את הסימבוליות של זה. שביבי ייקח אחריות. בי. זה בי, ביבי. בי.
כן?
בי. זה בתוך המילים שלנו, זה בתוך הקודים שלנו. זה בי. זה לא יכול להיות בשום מקום אחר. אני צריך למצוא את המנהיג הפרטי שלי, כמו שאמרת, שהוא ייקח אחריות. וכל פעם שאני מנסה להטיל סמכות על מישהו, איבדתי את הריבונות. שמה זה חוזר לשיח שלנו על ריבונות.
לקורבנות.
לקורבנות ולריבונות. אם אנחנו רוצים לחיות בריבונות, אני לא יכול להגיד, ביבי, תיקח אחריות.
כן.
או הממשלה, תיקחו כבר אחריות, המדינה שתיקח כבר אחריות. אני לא לוקח אחריות. ואז מה קורה? אני לוקח אחריות, אני רואה מישהו, מנסה להטיל על מישהו אחריות, מתחיל להתעצבן עליו ולהתאכזב ממנו, כמו שאמרת, אני שולח רטט תודעתי לשדה הגוונטי, הקולקטיבי שלנו, של שנאה, של הפרדה, של פירוד, של הפרדה, של קושי, של כאב, של אכזבה.
בום, שביעי לאוקטובר.
בדיוק. איי וואה, ככה זה עובד.
אחד ועוד אחד שווה, אחד ועוד אחד שווה שתיים. כן. הכי פשוט שיש, כאילו. כן. ובאיזשהו מקום, נראה לי שזה המשמעות של אמונה. שזה אותו דבר, כאילו, במילים אחרות קצת, זה כזה, כאילו, זה משוואה מתמטית פשוטה. כלום לא קורה סתם, ולכל דבר יש סיבה. אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה אשר חביב לימד אותי.
כן.
כל המשמעות של הדור שלנו, זה להבין מה זה השתיים הזה. לך תבין. אבל אחד ועוד אחד שווה שתיים. כאילו, אין עם זה משחק. כל מה שקורה, יש לו סיבה. יש סיבה. זה קרה, עכשיו, יותר עמוק מזה. אתה רוצה ללכת כאילו יותר דיפ? לא רק שיש לזה סיבה, אנחנו יצרנו את זה. כי רצינו את זה. רצינו ליצור את זה. אם לא היינו רוצים, זה לא היה מגיע.
נכון.
זה לא היה קורה. זה כאילו ההשקעה, זה כאילו, זה המחשבה מייצרת מציאות בגרסה הכי גבוהה שלה.
כן, ממש מהגרסה האלוהית. כי אתה מבין...
כן.
אתה מבין גם כשאתה יוצר את המרחב הגוונטי, הפנימי והריבון שלך, ואתה לוקח את האחריות שלך, אז אתה פתאום, זה לא בקונספט, אתה חווה את זה כחווה ישירה, כשאתה יוצא בבוקר לסופר, כשאתה הולך ומטייל עם הכלב, אתה חווה את זה, איך הכל מדויק, מישהו בא וזורק לך איזה מילה, קורה איזה משהו, גם בקולקטיב, פתאום יש הזקה, אתה מבין איך הכל מדויק, ואם אתה מבין שהכל מדויק, אז אתה גם לא אומר, וואי, רק שאני אגור בתאילנד, אז ייפטרו הבעיות. רק שיהיה לי את זה, אז ייפטרו הבעיות. אני רואה עכשיו מגפה של כאלה שמנסים ליצור לעצמם, לצאת מהמטריקס, מנסים כאילו להגיע לאיזה מקום מטורף באיזה קוסטריקה ולבנות להם את הבקתה. אני לא אומר שזה לא נכון. אני רק אומר שאם מלכתחילה הכוונה הייתה שזה מה שיגרום לי להיות ריבון, פספסת את הנקודה. תחזור הביתה, תהיה ריבון, ואז תצא.
מה אתה חושב על הקהילה הרוחנית בתל אביב?
אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאני לא... אני לא משתייך לאיזושהי קהילה שם. לא משתייך לאיזושהי קהילה, אבל אני שומע מכל מיני זה שנוצרים כל מיני קהילות. אני אגיד לך מה אני רואה בתוך הדבר הזה, שכל עוד נוצרים קהילות של מרחבי לב, הכל טוב.
צאו לדרך.
צאו לדרך. כי מה אנחנו בסוף צריכים להבין? קודם כל, שכל ישראל היא קהילה. ואז... שכל העולם היא קהילה, שכל היקום הוא קהילה.
כן.
הגוף שלך זה קהילה, זה טריליוני תאים, זה קהילה. אתה צריך לדעת קודם כל להיות בשלום עם הקהילה הזאת. תהיה קודם כל בשלום עם הקהילה הזאת, אחר כך תהיה בשלום עם קהילה שסובבת אותך, אחר כך תהיה בשלום עם קהילה, תהיה בשלום עם קהילה שבתוך הקהילה הזאת יש מישהו שחושב הפוך ממך לגמרי. מתלבש הפוך ממך.
כן.
נראה אחרת ממך. איתו תהיה בקהילתיות. קח את הפועל ואת מכבי ותעשה מהם קהילה. זה שמה, זה הדברים הקטנים האלה.
יש צדדים מאוד אפלים בקהילה. היינו אני ודני, חברה שלי, היינו לפני כמה שנים במקום שנקרא מזונטה, במקסיקו. מכיר?
לא שמעתי על זה.
זה מקום ממש ממש צ'יל, איזה עיירת דייגים, שאני אומר לך שהגענו למקום הזה בטעות רצח. באמת, באמת בטעות, וזה היה כזה בכמה ימים הראשונים שלנו במקסיקו, וביום שהגענו אליו אנחנו... נכנסנו לאיזה בית קפה מול השקיעה, כאילו בדיוק התחילה השקיעה, הגישו לנו כזה שייקים, קקאו, משהו כזה כאילו באווירה, הכל כזה כאילו דוכנים של תכשיטים וכל מיני חנויות של כתורות וזה, ואנחנו יושבים שם כאילו בשקיעה, אנחנו יושבים שם מול הזה, וזה זה הרגע הראשון שהגענו לשם, ושם הבנו ברגע הזה שאנחנו הולכים להישאר פה עכשיו חודש, כאילו, כאילו הבנו שזה המקום, מקום ממש כאילו מגניב, ואני זוכר שכאילו התחלנו כזה לפתח שגרה שם, והייתה שם קהילה של אירופאים, שכזה נתקעו באיזשהו טיול, כזה מגואטמלה, והגיעו איכשהו למזונטה, והיו שם אנשים חצי שנה גם, שנה שפיתחו שם חיים. ואנחנו כזה יושבים כזה על החוף, מסתכלים עליהם, ופתאום הבנו שהם כולם נראים אותו דבר. וכן, כולם עם רסטות, וכולם קעקועים על הפנים, וכולם כזה, אתה יודע, נראים כזה מאוד מאוד היפים, אבל היה משהו שם, שלפני שאתה מייצר קהילה, אתה, כמו שאתה אומר, אתה חייב להיות בשלום עם הקהילה הפנימית שלך, אחרת, יש צד מאוד אפל, שאתה תהפוך להיות הקהילה. כאילו, אתה תאבד את עצמך.
משתייך בעצם לאיזה ארגון מסוים. כן. אגב, זה משהו מאוד קטי, מה שאתה מדבר פה.
משהו מאוד קטי, כן. אבל זה מאוד...
זה מאוד... אנחנו, כי הטבע שלנו, מאוד מתמגנט להיות ככה. למה? כי אתה רוצה להיות שייך. זה הפצע של השייכות.
כן.
אתה רוצה להיות שייך, אז אתה מתחיל להתלבש כמו האנשים האלה, ואתה מתחיל להיות. וזה נקודה ממש טובה, כי באמת הצללים של הקהילתיות, זה בדיוק זה. או... שיש לך מנהיג, שהוא אומר מה הדבר, ויש סביבו את הזה. אז יש לך כל מיני רבדים של קהילה. אני חושב שקהילה בריאה, זה קהילה שמגיעה מתוך הרובד הנשמתי שלך. זה כשאתה עושה את העבודה הפנימית שלך, ואז אתה מתחיל להקרין לעצמך חברי נשמה. והחברי נשמה האלה, הם יכולים להיות מאוד שונים ממך. הם יראו שונה, הם יכולים להיות בגילאים שונים לגמרי. יכול להיות לך חבר קהילה בן 18, אתה בן 40.
כן, כן.
כאילו זה משהו שהזיה לגמרי. אתה מסתכל על קהילה שהיא בריאה, ואתה רואה הרבה מאוד גוונים, וכל אחד מביא את הצבע הייחודי שלו. למה? כי הוא בשלום פנימי עם עצמו, והוא ריפה את הפצע של השייכות.
כן.
ואז הוא לא צריך להשתייך אליך, הוא לא צריך להתחיל להיראות כמוך, הוא לא צריך להתחיל לחכות אותך, אלא הוא יודע ומכיר בתביעת האצבע הייחודית הנשמתית שלו.
ומביא את המתנה שלו לקהילה.
איווה. בעצם קהילה, אני רואה את זה ככה, קהילה שמסכימה להתחבר למקור ביחד. אתה מבין? זאת אומרת, לא שאני תלוי בך שנתחבר למקור, אלא אני מתחבר למקור שלי, אתה מתחבר למקור שלך, אני לוקח אחריות.
ואנחנו פשוט ביחד.
ואנחנו ביחד.
כן.
איווה, ואז כן. זה מעצים את זה.
כן.
כי יש מראה, יש שכינה בינינו.
כן, זה מאוד רחבה טרנס וייבס. אני יוצא לעבוד הרבה עם חבר'ה של נובה, ואנחנו רואים את זה הרבה, יש משהו מאוד ממכר ברחבה טרנס. כי זה כזה, בוא, ככה בול. כמו שאתה, אנחנו רוצים אותך. כמו שאתה. יותר מזה, בוא אלינו ואצלנו, יש לך את המקום להבין עוד יותר מי אתה.
כן.
עכשיו, אנשים שאין להם שייכות פנימית, שלא קיבלו את זה מאבא ואמא כשהם היו ילדים, ולא יצרו את זה אחרי זה באיזשהו מסע רוחני, מגיעים לרחבות האלה ומתמכרים. ולא רק מתמכרים, גם בטוחים שהריפוי שלהם נמצא בתוך הרחבה. בינתיים הרחבה נגמרת מתישהו, ואז אתה חוזר לחיים שלך, וכאילו, ואז בחיים אתה כאילו ממשיך לחפש את השייכות הזאת שלא קיימת בך. ויש איזה מין אשליה כזאת שרחבת טרנס נותנת את הריפוי של השייכות. בינתיים היא רק מייצרת, היא בעצם רק מראה לך כמה אין לך את זה בפנים.
וואו. אתה נגעת בנקודה מה זה משמעותית, זה מאוד הפגיש אותי גם. אני מכיר את הקהילות האלה מהעומק. אני הייתי בקהילה הזאת. אני הייתי, לפני כמה שנים אני הייתי יוצא למסיבות טרנס, אני מאוד אוהב מוזיקה טרנס, במיוחד גואה טרנס, מאוד מאוד אוהב, אני הייתי מגיע לרחבה, מתפרע, נהנה, מסכים להיות אני, והייתי מזהה את זה גם אצל חברים שלי, גם אצל מכרים, ואנשים שאני מכיר בתוך הרחבה, בדיוק את הפצע שאתה מדבר עליו. בדיוק את הפצע שאתה מדבר עליו. זה לבוא, זה להיות על אוטומט ביום יום שלך, כי אתה יודע שבשבת יש לך את המסיבת טבע, אתה מגיע למסיבת טבע, אתה לוקח את האסיד, נגמר הסיפור, אני מתנתק, אחדות.
אחדות מושלמת.
יפה.
Okay.
שם זה מה שנקרא spiritual bypass, זה מעקף רוחני. כי שם אתה בעצם, כשאדם נמצא במעקף רוחני, אז הוא הופך להיות מאוד תלותי בהשתייכות למשהו. ההשתייכות הזאת יכולה להיות תרופה מסוימת, היא יכולה להיות פטריות הזיה, זה יכול להיות אסיד, עכשיו אסיד וזה, זה מדהים, כן? אין לי מילה רעה להגיד על... יש דברים לדבר על זה ועל הצללים של זה, אבל כשזה הופך להיות משהו תלותי, שממלא לך את הפצע, זה כמו במערכת יחסים שהיא רעילה. אז אתה הופך להיות במערכת יחסים רעילה אל מול המרחבי טרנס האלה.
כן.
ועכשיו, המרחבי טרנס האלה, אני מכיר אותם מהעומק, וראיתי גם כמה ריפוי זה יכול להעביר, אבל כמה זה גם יכול ממש לשאוב אותך התודעתית, שאתה לא שם לב שאתה נרדם בעצם לפצע שלך.
כן.
וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי באמת הרבה צעירים נמצאים שם. וגם אני יצא לי לעבוד גם עם הרבה אנשים מהנובה, אני מכיר אנשים, אני מכיר את הקהילה, זה הגילאים שלי. אני מכיר את האנשים האלה ממש טוב. את האנשים שנפגעו בנובה, היו כמה שעבדתי איתם אחד על אחד, ואתה רואה שהיה איזה רגע שאמרתי לחבר שלי, אתה קולט שאתה היית באירוע ששינה את כל העולם?
הכי מטורף אי פעם בהיסטוריה של העולם. היית שם.
אתה קולט שהאירוע שאתה היית בו שינה את כל העולם מבחינה תדרית, רוחנית, כאילו... הכל השתנה מאז, וראיתי פתאום אותו עוצר ומתבונן עליי כך, אה, כאילו, זה לא חדר אליו עד אז.
כן.
אני אמרתי לו את זה, וזה לא חדר, עד אז זה לא חדר, הוא קיבל קצת שוק, ואז התחיל לחלחל, זה התחיל להיכנס פנימה, כי הוא היה כל כך על אוטומט, שהוא לא הצליח רגע להסתכל על זה מפרספקטיבה גבוהה יותר. ורגע, לצאת רגע מהבועה הזאת רגע.
אבל מה בעצם ניסית להגיד לו, בפרספקטיבה הגבוהה הזאת?
מתוך, רציתי בעצם לאפשר לו גישה בתוכו, למה שנקרא טיפה לסדוק את הכלי, כדי לצאת מהאוטומט. אתה מבין? זאת אומרת, לפעמים אתה צריך לתת לבן אדם מראה מאוד חזקה, רגע, בשביל שהוא יצא רגע מהאוטומט שהוא נמצא בו. זאת אומרת, אם הוא נמצא באיזשהו אוטומט שהוא יצר לעצמו, אז רגע אתה גורם לו להסתכל על הכל אחרת.
שמה האוטומט הזה לא מאפשר לו?
האוטומט הזה לא מאפשר לו ריפוי. זה גורם להדחקה רגשית. כשאתה על אוטומט אתה בהדחקה רגשית. כי אתה סיפרת על עצמך כל כך הרבה סיפורים, שהסיפורים האלה אתה כל כך נשען עליהם, שאתה חושב שאתה מאבד רגשית דרך הסיפורים האלה, ואז אתה בעצם באינטלקט.
כן.
אתה חווה את החיים על האינטלקט, אתה חווה את החיים על האמונות שלך, על המחשבות שלך, אתה לא נפתח לרטט של האהבה והרגש, בשביל להרגיש אותו,
והכאב.
בשביל להרגיש את האהבה הזאת, אתה צריך לעבור דרך הכאב.
כן.
זה מה שמלמדים אותנו.
כן.
אתה צריך לעבור דרך הכאב בשביל להרגיש את האהבה הזאת. אז בשביל שרגע ייפתח לו, זה כמו אדם שעובר עכשיו אבל מאדם קרוב אליו, הוא נכנס, הוא יכול להיכנס ישר להדחקה רגשית, ולכל מיני סיפורים ואמונות, כן, הכל בסדר, כן, אני בן אדם חזק. מספיק שארבע אנשים אמרו לך, תשמע, אתה בן אדם חזק, אתה חזק, הוא יכול להתחיל לספר לעצמו סיפור, אני בן אדם חזק, כן, אני עברתי את זה מדהים, אני מדהים, אני עברתי את זה כל כך טוב, וזה הכל בראש, אני רואה שהבן אדם מודחק.
בשנייה
אני רואה שיש לו הדחקה רגשית.
בשנייה
ואם אני נותן לו רגע, אתה קולט שאמא שלך מתה? אתה קולט שהבן אדם שילד אותך מת?
כן.
זה יכול פתאום לגרום לו ואז הוא יכול לחזור הביתה, האוטומט משתחרר, ואז מה קורה? הכאב מתחיל לצוף, הרגל, הבכי, צל הדרך.
מתחיל המסע. בדיוק, וזה גם, זה גם, זה גם בנקודות כאלה, אבל זה גם בנקודות, כאילו, נקודות של עושר יכול להיות, זה כאילו...
לגמרי.
זה, ישבתי עם מישהי עכשיו בריטריט, שעומדת ללדת, בחודש רביעי או חמישי, ואמרתי לה, ודיברנו על ויפאסנה, אמרתי לה, שאלה אם אני חושב שויפאסנה יכול להטיב איתה, עכשיו, כאילו, כשהיא בהיריון, אמרתי לה, בטח, לכי לויפאסנה עכשיו, דווקא לפני שאת לפני שהילד הראשון שלך הולך להיוולד, זה יעזור לך להבין במה את אוחזת. שזה לא יהיה על אוטומט. כי זה מאוד מהר יכול להפוך להיות אוטומט. אבל אם נבין באמת כאילו מה זה אומר להפוך להיות אבא ואמא, או מה זה אומר ללדת חיים, אז כאילו את פתאום כאילו תביני, והויפאסנה יכולה מאוד לעזור, לשים את הכוונה הזאת. את קולטת במה את אוחזת, כאילו. ילדת ברת חיים. השתתפת בעצם... בתהליך הבריאה האלוהי, ברת חיים.
ממש.
כמו שאלוהים ברא את האישה ואת האדם, אז כאילו גם את ברת חיים. אז כאילו, זה הדבר שאת אוחזת בו. תיזהרי לקחת את זה לאוטומט. כמו שקורה לכולם כמעט.
בדיוק.
תיזהרי מזה.
כן.
והויפאסנה יכולה לעזור.
לגמרי.
כן.
כי הויפאסנה מאפשרת את ההרגעה רגע של המיינד, ושל האוטומט של המיינד. יש לך כל מיני, יש לך גם את האוטומט הרגשי ויש לך את האוטומט של המיינד. האוטומט הרגשי שמגיע מתוך התחושות והרגשות שלנו, הוא מקושר למסע הנשמה שלנו ולמסע שאנחנו עוברים פה. אז אני יכול להיות מאוד תגובתי, נגיד אני אתן לך דוגמה. הפחד של הצליבה לצורך הדוגמה.
Okay.
דוגמה מושלמת.
זה משהו שהוא יושב עליך, אני רואה.
יושב עליי הרבה זמן.
Okay.
אני עושה המון עבודה איתו, המון עבודה, במיוחד בשביל באוקטובר וכל זה היה לי. מה, אני יוציא את זה, אני אדבר על הדברים הרגישים האלה, פחד שיצלבו אותי. עכשיו, מאיפה הפחד הזה הגיע? זה לא קרה לי בחיים האלה. זה לא קרה לי בחיים האלה. וזה מגיע מתוך המסע הנשמתי שלי. ואני תגובתי להוצאה של האמת שלי, תגובתי, הפחדים הקיומיים עולים של הפחד להצלב. אז אני יכול להתחיל להמציא לעצמי סיפורים במיינד. לא, זה, עזוב את זה, אל תתייחס לזה, מחשבות חיוביות, אפרמציות, אבל לא, רגע, יש שם כאב עמוק. יש שם כאב עמוק, וכשנתתי מקום לכאב העמוק הזה, אז כן, הרבה פעמים שאנחנו דיברנו, צלבו אותנו, שרפו אותנו, שרפו לנו ספרים, גמרו אותנו, השתיקו אותנו, חנקו אותנו. אז ברור שיהיה פחד. אז היום, אתה יודע, השיימינג הזה היום, מתבטא היום בצורה אחרת. יש צליבה ברשת. אתה מכיר את זה?
קשוח.
מכיר את הצליבה ברשת? כן, אנשים לוקחים אנשים אחרים, מדברים עליהם, צולבים אותם, שזה מאוד קשוח.
מה שדיברנו אז, מה שקרה למתן.
לגמרי.
אני רואה כאילו מישהו, אני לא זוכר איך קוראים לו, מעלה סרטון על, לוקח את השם של מתן חכימי,
כן.
את הפנים שלו, את הפרופיל שלו, וצולב אותו.
ממש.
וכאילו, ואני אומר, ואני נכנס אליו לפרופיל, ואני אומר, בוא נע, הסרטון הזה, זה הסרטון שקיבל הכי הרבה טראפיק. מכל הסרטונים שהוא עשה אי פעם, זה הסרטון שקיבל הכי הרבה טראפיק.
וגם צבר הכי הרבה קרמה.
בדיוק, בדיוק.
זה העניין.
בדיוק, הכי הרבה קרמה הוא צבר.
ככל שיהיה לו טראפיק גבוה יותר, יהיה לו יותר, כי זה ככה עובד. אני מכיר את מתן אישית, בן אדם זהב, מדהים, אף כוונה רעה אין לו. מכיר אותו אישית, יודע, מכיר את הבן אדם. בן אדם מדהים.
כאילו, זה לא עושה רע, בוא נראה, בוא נראה אין זה הולך, כאילו. מה, 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 מה זה הצליבות האלה, כאילו?
זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים. כי כולנו, כולנו אחים, אנחנו אחד. מה, מה אתה, למה? למה, למה לצלוב מישהו? אתה יכול להביא את האמת שלך מבלי לצלוב אף אחד.
ואז יהיה לזה פחות צפיות.
בדיוק. אז אתה מבין, אבל זה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? כי כשאתה קולט שהשיטה שלך לצבירת אנשים וקהילה היא דרך צליבה של אנשים, את מי אתה מזמן? את כל מי שנמצא בתודעה קורבנית.
עשית גם שטאפ עם השטן באותו רגע.
איווה. באותו רגע, כאילו. כי אתה מושך לעצמך, הצפיות האלה וההעדה הזאת, זה מאותם אנשים שנמצאים באותו המקום הקורבני שהוא נמצא, ואז בעצם נוצר קהילה של קורבנות.
כן. אז אותם אתה מרוויח, אבל את מי אתה מפסיד? את מי שאתה באמת רוצה להגיע אליו.
ואת עצמו.
ואת עצמו.
שזה הכי חשוב.
כן.
את עצמו הוא מפסיד. כי כמו שאמרנו, אתה יכול להביא את האמת שלך מבלי לצלוב אף אחד.
ותביא.
תביא, לגמרי, יש
צריך,
מקום, יש לך מקום.
צריך לשמוע.
לגמרי.
העולם צריך לשמוע את כולם.
ממש.
אבל לא להשתמש כאילו באנשים אחרים בשביל לקבל במה, ואני רואה את זה הרבה בטיק טוק.
כן.
אני רואה את זה הרבה לאחרונה.
זה יש פה, יש גל חזק עכשיו של צליבות.
אני רואה את זה.
וזה מטורף. מציף, אני אגיד לך, אני גם רואה שאנחנו בריפוי עם זה. למה בריפוי עם זה? כי מי שנצלב עובר את הפצע.
את המפגש עם הבושה.
את המפגש עם הבושה ואת הפצע אל מול הדבר הזה. ומי שצולב, אני יודע שאותו הבן אדם הזה, עוד 4-5 שנים, יעבור וחד מסע, יכול להיות שזה גם יהיה עוד מעט, אבל יכול להיות גם עוד 5-4 שנים, גם אולי 10 שנים, יעבור וחד מסע עם אותם האנשים שהוא צלב.
כן.
ואגב, זה לא רק מתן, יש לי גם חבר, קוראים לו אלמוגן, גם בן אדם חמוד, מתוק, מתוק, נפגשתי איתו, בן אדם מתוק. מביא את האמת שלו. עכשיו, אין לי בעיה שמישהו אחר מביא את האמת. יביא את האמת שלו, אני יכול להבין, אני יכול לתת לך דוגמה. היו אנשים שעברתי איתם כל מיני דברים, ולמדתי שהרוחניות, אני מדייק אותה בצורה אחרת ממה שהם. אז לא באתי ואמרתי, הם לא בסדר, הם אשמים, הם זה. נתתי את השמות שלהם, את התבונות שלהם. מתוך המקום שלי, מה אני חוויתי. כי אותו הבן אדם הזה שאתה מדבר עליו, אני ראיתי שהוא נפגע ממתן.
כן.
ובגלל שהוא נפגע ממתן, הילד הפנימי שלו, כמו כזה צלב, צולב. כמו ילד קטן שכאילו, החיבו לו, אז הוא הולך והוא מרביץ.
כן.
וזה בסדר שיש את הפגיעה הזאת. אז בוא תביא את הפגיעה שלך ותביא את האמת שלך מתוך זה, מה אתה חווית אל מול זה, בלי להזכיר, שחרר שמות.
שחרר.
שחרר, תתמקדו, באמת תתמקדו, באחדות, בלאחד, בסגירות מעגל, לא עוד לפרום, עוד ליצור אש, והמחנה הזה נגד המחנה הזה, והמדע נגד הרוחניות. די, המדע נגד הרוחניות. למה ליצור את המחנות האלה? כל פעם שאנחנו יוצרים מחנות כאלה, אנחנו יוצרים עוד מכבי תל אביב, עוד ביתר ירושלים. אתה מבין? זה רק נהיה יותר בלגן, מכל להבין שאנחנו ליגת על.
כן.
אנחנו כולנו אחד.
אחד, כאילו.
כן.
בטח בישראל.
לגמרי, אחי.
וואה, אנחנו הולכים פה כולנו ביחד על אדמה שהיא קדושה. ואז מישהו שאלתי, מה קדוש בזה? אנשים מתים על האדמה הזאת. זה קדושה. אם אנשים רוצים למות עליה, קדושה.
לגמרי.
עכשיו, כאילו, תמשיך, קח את זה לאן שאתה רוצה, כאילו. זה עובדתית, היא קדושה. בכלל, צריך להבין את זה. יש הרבה אנשים שעוזבים, אנשים שאני מכיר. יותר קשה פה. יותר קשה פה, כאילו.
מפגיש פה מאוד.
אדמה קדושה. יותר קשה. אנשים רוצים למות על האדמה הזאת, יותר קשה פה. בחול הרבה יותר קל. אם אתה פה, תבין למה אתה פה, כאילו. תבין איך, מה החלק שלך בפאזל, אפרופו, כאילו, קורבנות ואחריות. תבין מה החלק שלך בפאזל. כי מה שהקהילה הזאת צריכה ממך, יצרת המתנה שלך. בגלל שאנחנו קהילה אחת, ואם לא הבנו את זה עד המלחמה, אז המלחמה מנסה ללמד אותנו את זה יום-יום, שאנחנו מאוחדים, שאנחנו חלק ממארג. גם לפני המלחמה היינו חלק ממארג, אבל לא יכולנו לראות את זה, כי היית חוזר הביתה בערב מהעבודה, מזמין סרט בנטפליקס, המבורגר בוולט, וויד בטלגרם, לא היית צריך אף אחד. היית יכול להסתדר לבד, ואז הגיעה המלחמה והראתה לנו שאנחנו מחוברים.
ממש.
אז כאילו, אם אנחנו מבינים שאנחנו מחוברים, זה אומר שככל שאתה יותר תבין מי אתה, אז אתה בעצם מחזק את החוליות של המארג, אתה מוציא את האור שלך אל המארג, שזה מה שהמארג צריך. אם אתה לא, אם אתה רק מסתכל לצדדים, ורק מאשים את כולם, ורק מנסה להיות מישהו אחר, ורק כאילו מסתכל על כמה הוא וכמה להם, אתה בעצם מחליש את החוליות של המארג, כי, כי המארג צריך שתהיה אתה. אתה, 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 אני רוצה אותך, אתה. מי אתה?
איזה מילים חשובות, כל כך חשובות. אתה יודע, אני רואה שישראל יש לה ייעוד כל כך הרבה יותר מרובד, ומהמילה ישראל או מישראלי או תעודת זהות, זה משהו כל כך הרבה יותר עמוק. ישראל היא ממש קיבוץ גלויות של כל העולם, הכל מתנקז אליה, כל התודעה מתמקדת בה. אם אנחנו לא נדע להביא את זה, לסך הכל 8-9 מיליון, לא יודע כבר כמה נהיינו, 10 מיליון, אם אנחנו לא נדע להביא את זה ל-10 מיליון האלה, אז איך? איך?
אין לנו מקום.
אין מקום. אם אתה לא שואל את השאלה, למה נולדתי בישראל? למה אני יהודי? לא בהזדהות של הפרסונה. למה אני יהודי?
לא בפשט.
כן, לא מהפשט. למה הנשמה שלי הייתה כל כך כמאה לדבר את השפה כל כך עמוקה והשורשית הזאת, עברית? עברית, זה כל כך עמוק. כל כך עמוק, עברית. למה אני מדבר את השפה הקדושה הזאת? למה אני על האדמה הקדושה הזאת שכל העולם רוצה לגעת בה ולהיות בה ולנסות לכבוש אותה? מה מקומי פה? שאלה, מה מקומי פה? ואם אני רגע מנסה לצאת למאמטריקס וללכת לגור באיזה זה, יכול להיות שזה חלק מהמסע של הנשמה שלי, אבל מתוך המקום הזה גם תשאל את עצמך, מה אני יכול לתת לתוך הקהילה? כי הקהילה, אתה יודע, אנחנו, כן, אנחנו קהילה אחת, אנחנו שדה אחד, אבל יש לנו תתי קהילות. וישראל היא תת קהילה מאוד חזק. ואם אנחנו לא מבינים שאנחנו קהילה, אין עתיד. כי אם אני לא מבין איך להסתדר בתוך סך הכל מדינה של 10 מיליון, שחרג את הממשלות, לשחרר רגע את הדבר הזה, בין אחים, בין אנשים, ברשתות, דיברנו עכשיו על צליבה. אם אני לא מבין איך להתנהל בתוך המקום הזה, אתה יודע מה, בא לי? בא לי לראות שמישהו מעלה על מישהו אחר, מרים לו.
זה חזק,
מרים וואי. לו. שיקח מישהו, בא לי לעשות עליך סרטון, מרים לך, סרטון
קשר,
הרמה.
בלי קשר לכלום, כאילו.
בלי קשר לכלום.
וואו.
זה פעולת אלוהית.
הבאת לי רעיון עכשיו.
זה פעולה אלוהית.
הבאת רעיון. כי זה... כל מה שאני רואה בטיק טוק, זה כל מיני אנשים שכאילו צולבים, וכאילו בונה, אפשר להתחיל תנועה כאילו אחרת.
הפוך, בוא נעשה תנועה הפוכה. בוא ניקח את כל האנשים האלה, ונרים להם.
כן.
ונרים להם, אבל זה אחדות.
כן.
כי אתה מבין שאתה מרים לעצמך.
כן.
אתה צולב מישהו, אתה צולב את עצמך, את מי אתה צולב? את מי אתה צולב? אתה פוצע את עצמך, זה כאילו, זה כמו שיד שמאל ממש תתעצבן על יד ימין, שהיא שמה תכשיט, ותתחיל להרביץ ליד ימין, תעלה על הסרטונים, וזה... לא, קח את היד ימין, תרים לה, תאהב אותה, ככה אתה מרפא אותה, אתה מרפא את עצמך, אתה אותו גוף, וזה, עד שאנחנו לא נבין את הדבר הזה, ועד שישראל לא תגיע לאיחוד, והנדסת התודעה בישראל היא הכי גבוהה בעולם,
הכי גבוהה.
הכי גבוהה בעולם, אם אנחנו לא נתפקח ונסתכל על כל הדבר הזה ונגיד, אנחנו אחד, אנחנו אחד.
תעזבו את החרדים.
כן, מה?
תעזבו אותם.
תשחרר
אותם. יודע, יותר מכזה, מכזה מקום. מה אתה מעדיף, לתת או לקבל? כאילו, אתה בצד הנותן עכשיו, מה, אתה רוצה להיות בצד המקבל? מפתיע לך שאתה לא רוצה. אתה רוצה להיות בצד הנותן. לך תעשה מילואים. לך תגייס לצבא. עזוב את הבן אדם שלא רוצה. הוא, יש לו חשבון, יש לו חשבון עם אלוהים, משל עצמו. תשאיר את החשבון, לא. אבל אתה, מה אתה רוצה ממנו? אתה עושה את זה בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה אנחנו כאילו מתנדבים? אתה מבין? כאילו, בשביל מה קוראים לזה התנדבות? בשביל מה אנחנו מתנדבים? בשביל שמישהו אחר יתנדב? הוא, יש לו את החשבון שלו, הוא, יש לו את החשבון שלו. אז כאילו, בוא נסתכל רק על עצמנו. זה הגירוש מגן עדן. אגב, הכל התחיל מזה. זה לא אני, זה הנחש. זה לא אני, זה האישה.
כן, זו חווה.
כן, זה כאילו, אשכרה, זה הרגע שבו הם גורשו מגן עדן, ושלחו אותנו ל-4,000 שנה של אונליין, אונליין, כל פעם שאנחנו כאילו לא לוקחים אחריות על הדברים הכי קטנים, על לצחצח שיניים. צחצחת שיניים היום בערב? כאילו, או שאין לך כוח, כאילו, או שאתה במיטה, או שאתה... אבל הבטחת על עצמך שתחצח שיניים. אז כאילו, קום ותחצח שיניים. קח אחריות ותקום. אם לא ניקח אחריות, שאנחנו לא לוקחים אחריות על הדברים הכי קטנים האלה, או שאנחנו אומרים דברים, אתה יודע, לפעמים אנשים כזה, כאילו, באחד הספרים של ג'ורדן פיטרסון, אתה מכיר?
כן, שמעתי עליו.
תמיד תאמר את האמת, או לפחות אל תשקר. מין כזה, כאילו, כלל. עכשיו, זה עמוק, כי מה זאת אומרת? כאילו, מי אנחנו שנדע מה האמת? קודם כל, כאילו, כל הכבוד, כאילו, יש לנו דרך להבין את האמת, אבל יש, לפחות על מה שאתה יכול לשלוט בו, תשלוט. לפחות אל תשקר. אל תוציא מהפה שלך מילים שאתה יודע שהן לא נכונות. כאילו, כל עוד אנחנו לא לוקחים את האחריות הזאת, אנחנו אשכרה אונליין בלייב, חוטים את החטא הראשון של הגירוש מגן עדן בלייב, אונליין, 4,000 שנה אחרי כבר. אתה מבין? זה כאילו, זה כבר עלינו. זה כבר לא, זה לא על חווה, זה לא על אדם, זה לא עליהם, הם הסוויץ שלהם. עכשיו, כאילו, בלייב, כשאנחנו לא לוקחים אחריות, ואנחנו מאשימים, ואנחנו צולבים, ואנחנו כאילו מתקרבנים, אנחנו בלייב. עכשיו, זה החטא הראשון, זה לפני הרצח של קין. זה אשכרה החטא הראשון, כאילו.
כן, בלייב. זה מה שגרם לספירת הדעת, בעצם למחת יחסים עם אלוהים, למקום הזה של פוגע נפגע, של, של השם, לא, של המערכת יחסים הזאת של קורבן, כביכול, שאני יכול לחוות מה זה להיות קורבן בכלל. וזה גם החקר הפנימי שלנו לעבור דרך זה, אבל עכשיו אנחנו בתקופה שאחרי שעברנו בתוך זה, כי אנחנו אדם שחווה, אז אדם וחווה, זה אנחנו, אז אנחנו מבינים שזה אנחנו, אז חווינו את כל מה שאתה מדבר, חווינו את כל החטאים האלה, גם בגלגול הזה, גם בגלגול הזה רצחנו ועשינו את כל הדברים האלה, לא, לא חייב פיזית, אבל רצחנו, רצחנו הרבה דברים. מתוך המקום הזה לעבור את התיקון הפנימי ואת הלקיחת האחריות שאתה מדבר עליה. כי הלקיחת האחריות הזאת היא
התחלה
לא סתם האחריות היא א' ות', זה כל התורה, בגדול. זה מההתחלה עד הסוף.
כן.
קח אחריות, יש לך בתוך אחריות גם חירות. אני חושב שאמרתי את זה באיזה 40 פודקאסטים.
וואלה.
כי זה כל פעם בא לי להגיד את זה, כי כל פעם זה חשוב לדעת את, את הקודים האלה. שזה מתיישב על כל הדבר הזה, כל התשתית הזאת מתיישבת על זה, על האחריות שאנחנו לוקחים בתוך, בתוך המציאות הזאת.
זה קטע, לא חשבתי על זה אף פעם על כזה של החירות, אבל עכשיו זה מרפרר לי למתן תורה. אנחנו בטוחים שחג החירות זה פסח, נכון?
נכון.
בינתיים, חג החירות זה שבועות, לא פסח. בפסח הם יצאו ממצרים, הם יצאו מעבדות. אבל הם יצאו מעבדות אל החופש, אבל הם עדיין היו עבדים. מה שקרה בשבועות זה מתן תורה. מתן תורה זה היה הרגע שבו הם קיבלו את החוק. וזה היה הרגע שבו הם קיבלו את החירות, שקיבלנו את החירות.
כן.
כי שזה גם אחד החידושים הכי יפים של היהדות. כשהחוק, מה שהיה בתקופה היא, זה שהחוק הגיע מהמלך. בכל המסורות ובכל התרבויות. החוק תמיד הגיע מהמלך. ואם החוק מגיע מהמלך, זה אומר שהמלך מעל החוק. זה אומר שכל מי שנמצא מתחת למלך, כפוף למלך. משועבד למלך. מה שהיהדות ניסתה לחדש, זה שאם החוק מגיע מאלוהים, זה אומר שגם המלך כפוף לחוק. זה אומר שאף אחד לא משועבד. זה אומר שלכולם יש חירות. אז בעצם מה שנותן לך חירות זה החוק.
כן.
החוק שמגביל אותך, מגביל אותך, יוצר סביבך מסגרת וחוקיות וחוקים, ו... ו...
אתה גם הבורא של זה.
זה, כן. זה מה שנותן לך חירות.
כן.
האחריות.
גם מסתכל על זה אפילו ב... ב... באיך שזה נראה, מלך הוא לובש כתר. מלך זה המלכות, עכשיו זה הכתר, ספירת הכתר והמלכות, כאילו זה הכל, זה כל הבריאה כולה. אז אנחנו, כשאנחנו כולנו אנרגטית שמים את זה על המלך, לצורך הדוגמה, אז המלך הופך להיות בורא, כביכול. אבל אז אתה מבין שאתה המלך.
כן.
אתה המלך.
כן.
ואני רגע רוצה לחזור לעניין שדיברת עם החטא הראשון, והעניין של לפחות אל תשקר. בא לי לתת תרגיל טוב לקהל שלנו. אני, המבחן שלי אל מול אמת, מבחן שלי אל מול אמת, זה כשחבר שואל אותי, כמה זמן רשום לך בווייז? ואם אני מעגל...
שיקרת.
שיקרתי.
שיקרת.
שיקרתי. למי אני משקר?
שיקרת.
מה אני מפחד שהוא לא יקבל אותי? אני מפחד שמה? שם, ברגעים האלה, תדייקו את עצמכם. זה מתחיל, האימון של אמת מתחיל בדברים הכי, שאתם הכי לא חשבתם עליהם.
אלה הדברים.
כן, אלה הדברים.
הייתי ב... יש את החניון... ליד הנמל בתל אביב. כזה מין חניון קטן כזה ש... יש שם גם... הוא גם של דיירים וגם של אורחים. ואנחנו מכירים מישהי שגרה בשכונה הזאת, ומי שהוא דייר, הוא בעצם יכול לצאת בחינה מהחניון. אתה כאילו לוחץ על הביפר, ואתה אומר כאילו, אני של מרים, והוא פותח לך. והיינו עושים את זה. ואז לפני כמה חודשים הגעתי לשם, יש לי, הספר שלי שם, אפרופו. הלכתי כאילו, אני מכנה שם בשביל הספר, וכאילו כל הדרך לשם, אני חושב על זה, כל הדרך, שתבין, זה כאילו, אשכרה כאילו לא עזב לי את הראש. אבל אתה לא של מרים. אז מה, תגיד לו שאתה של מרים? זה, עכשיו, זה פשע, זה פשע שאין לו נפגעים.
כן.
כאילו, זה אחוזת החוף, לא צריכים את ה-30 שקל שלי, כאילו, הכל טוב, הם הסתדרו כאילו בלעדיי. אף אחד לא ייפגע מהשקר הזה. אבל אתה לא של מרים. אז זה שקר. כאילו, את מי אתה, על מי אתה משקר?
כן.
אתה מבין? אתה כאילו, אתה אשכרה משחית את המערכת ניווט הפנימית שלך. ואז, אם אתה עושה את זה יום אחרי יום אחרי יום, בכל מיני דברים כאלה קטנים, אני מרים, אני זה, מעגל בווייז, מה שיקרה, זה שכש... בגלל שהמערכת הניווט כל כך מושחתת, אז כשיגיע הרגע שבו אתה תצטרך אותה, שיגיע הרגע חשוב, חשוב, שיש אנשים שאשכרה תלויים עליך גם, יש אנשים שתלויים בך, וסומכים עליך. ויגיע רגע חשוב, שאתה תצטרך לקבל החלטה, במיידי, מעכשיו לעכשיו בצורה אינטואיטיבית. אם במשך 30-40 שנה, כל מה שעשית זה השחטת את המערכת ניווט שלך, אתה תקבל את ההחלטה הלא נכונה. ומהרגע הזה אתה לא תקום. יש רגעים שמגיעים אליך, שאם אתה מקבל את ההחלטה הלא נכונה בהם, אתה לא קם. אז רק על זה, אל תוציא מהפה שלך מילה שהיא לא נכונה. וזה באמת תרגול.
ממש.
וזה החלטה, יודע מה? זה לא תרגול, זה החלטה.
זה החלטה.
קבל את ההחלטה.
זה החלטה.
אין שקר.
וגם אחרי ההחלטה, היה, ואמרת על משהו לא מדויק, אל תשפוט את עצמך על זה, אלא תזהה את זה, תביא את זה למודעות, תגיד, זיהיתי את זה, זה אני אל מול הבורא, זה תמיד אני אל מול הבורא, הכל זה אני, זה תמיד אני אל מול הבורא, אין מי לשקר בשביל שאני אזכה באיזה משהו, כי זה אני אל מול הבורא, את מי אתה משקר, כמו שאמרת, על מי אתה עושה מניפולציה, זה הכל אתה.
כן.
זה אתה אל מול עצמך, אתה מתבונן בעצמך, אז גם אם לא ידעו את זה בשדה, אתה יודע, זה לא משנה. אבל היה ועשית טעות. טעויות זה דבר מבורך ומדהים. תדע להכיר בטעויות שלך,
מחר.
לא לשפוט את עצמך ולהרגיש אשמה על הטעויות שלך.
מחר יום חדש.
יותר מזה, השנייה החדש. השנייה. זהו, הבנתי, קלטתי, הבנתי את השיקוף, הבנתי את המסר, הבנתי את הטעות, שחררתי, מעכשיו אני בן אדם חדש. תודה רבה. הנה, אני יכול להגיד, להעיד על עצמי, שבתחילת דרכי, היו לי כל מיני דברים שלא היו מדויקים. הרגשתי שהם לא מדויקים, היום הייתי עושה אותם אחרת. היה לי לופים קצת של אשמה על זה. וואי, לא היית מדויק, לא היית זה, היית צריך לעשות זה. לופים. עכשיו, הלופים האלה זה בור. אבל כשהסכמתי רגע להגיד שנייה דור.
זה בור של קורבנות.
זה בור של קורבנות לגמרי.
כן.
כי היום אני יודע, היום אני הבאתי את זה למודות, אמרתי, רגע, איזה כיף שאתה היית, איזה כיף שאתה, שכל כך אכפת לך גם. קח את כל הדבר הזה, תכיר בטעויות שלך, תראה מה אתה עושה אחרת היום, תשחרר את האשמה, נגמר הסיפור, אתה גם לא תקרין לעצמך, דין. מה זה דין? זה אומר, אתה לא תקרין לעצמך שמישהו יצלוב אותך ספציפית על זה. למה? למה? כי אתה הבנת את השיעור. אתה מבין? עכשיו, בן אדם לא מבין את השיעור, הוא ממשיך ראש בקיר, בסוף...
הוא צריך את זה.
הוא, בדיוק, כן. הוא חייב את זה.
הוא צריך
את זה. שזה יבוא לו מבחוץ בצורה מאוד, מאוד גסה.
זה שתדע שברגע שהבנתי, זה קיבלתי שיעור מאוד גדול, לא קרה תודה במובן הזה. איוב. זה הבן אדם שהיה לו הכל. ליטרלי, כאילו. הייתה לו מערכת יחסים מאוד אוהבת, היה לו 10 ילדים, הוא היה מאוד עשיר, כולם בכפר מאוד העריכו אותו ואהבו אותו, הוא היה שופט של הכפר, שפעם זה הסמל של כבוד כאילו. הוא היה שופט של הכפר. איוב, ממש היה לו הכל. הייתה לו אמונה, הוא נולד למשפחה מסורתית. ואז אלוהים כינס שבעה דירקטוריון בשמיים, עם כל המלאכים, והוא ציין אותו לשבח, כי יש לו אמונה. רואים את איוב? מדהים. ואז הגיע אחד המלאכים, שטן, שמו, יש כזה מלאך, שטן, והוא אמר לו, הוא מאמין בך כי יש לו הכל. קל לו. תן לי להתחיל לקחת לו. ואלוהים כזה, יצא לדרך. עכשיו, אלוהים יודע מה הוא עושה, כאילו, אתה יודע, הוא לא סתום. הוא יודע מה הוא עושה. הוא אמר לו, צא לדרך רק... אל תיגע לו בחיים. אל תהרוג אותו. אתה יכול לקחת לו הכל חוץ מתחיים. ואז הוא תחיל לקחת לו דברים. ואם יש משהו שאתה לא רוצה, זה שאלוהים והשטן יעשו יד ביד עליך. זה, אם יש משהו שאתה לא רוצה, זה. כי זה מה שקרה. הוא התחילו לקחת לו הכל. כל הילדים שלו מתו, כל הכסף שלו הלך, כל העסקים שלו הלכו, כל הכבוד שלו הלך, מחלות אור על כל הגוף, דברים מזוהים. ואז, חברים שלו באו לבקר אותו. לניחום אבלים, בגלל שהילדים שלו מתו. ודרך אגב, שם, הם באו לשבעה ימים. שם אנחנו מקבלים את השבעה. זה משם. ולא רק את השבעה, הם באו, ובמשך 7 ימים לא דיברו. ושם אתה לומד, בסיפור של איוב, איך מנחמים. אם אתה הולך לניחום אבלים, אתה לא מדבר. אתה יושב על הספה. אם הוא מתחיל לדבר, אתה יכול לדבר. אבל אם לא, אתה בשקט, אתה לא מדבר.
אתה בא להחזיק מרחב.
כן, אין לך מה להגיד. לא, אין מה להגיד לו. אז זה מה שלומדים מהסיפור של איוב, אתה לא מדבר. ואז אחרי 7 ימים איוב דיבר, ואז הם דיברו גם, ואז הם התחילו, התחיל איזשהו מאבק ביניהם, שאמרו לו, אם אלוהים העניש אותך ככה, זה אומר שיש לך טעים בעבר שלך. והוא כזה, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אין לך טעים בעבר שלי. וכאילו התחיל איזשהו ביף כזה איתם, ואז אחרי שיחה מאוד ארוכה, פתאום הגיע החבר הרביעי, הם היו 3, פתאום כאילו הגיע עוד חבר, שתמיד היה שם פשוט כאילו, כנראה היה בשקט, אליהו. והוא אמר להם, והוא הכי צעיר בחבורה גם, כנראה כאילו גם כאילו יש בו כאילו, איזה צד היפסטרי כזה, כאילו, שהוא מבין דברים כאילו בצורה אחרת. לא הבנתם. הוא לא מעניש אותו. הוא עשה את זה בשבילו. הוא עשה את זה כדי ללמד אותו להוקיר תודה. כי כשיש לך הכל, אתה לא יודע להוקיר תודה. להוקיר תודה על מה? על החיים. ובגלל זה הוא אמר, בגלל זה הוא אמר גם לשטן, תקח לו הכל חוץ מתחיים. על מה להוקיר תודה? על החיים עצמם. עכשיו, אם אתה יודע להוקיר תודה, ואתה חי בתודעה של הוקרת תודה, אז לא צריך, אף אחד לא יצטרך לבדוק אותך. הכל טוב, כאילו, לא ילקחו לך דברים, כי לא צריך ללמד אותך.
אתה מודע לנוכחות האלוהית.
כי לא צריך ללמד אותך להוקיר תודה. אתה יודע להוקיר תודה. אם אתה לא יודע, ואתה חי חיים של קורבנות ושל מאבקים ושל פיצוצים, אז התחילו לקחת דברים. כמו איוב, עד שתלמד איך להוקיר תודה.
כל כך, כל כך, כל כך מדויק ופיוטי. ובא לי להגיד רק הדבר היחיד שבא לי לדייק אותו, זה שלא לוקחים לנו, כי אז עוד פעם אנחנו בקום הקורבני, אלא זה שאנחנו...
אתה בוחר.
אנחנו בוחרים.
בדיוק, כדי ללמוד את השיעור.
כן, כן. אנחנו בוחרים. כן. זה תמיד להחזיר את זה לריבונות. כן. אנחנו בוחרים. אל תפחדו פתאום שוואי, קחו לי כי אני לא מכיר תודה. לא, אנחנו בוחרים בכל רגע את הדברים האלה.
כן.
וזה נכון, זה נכון. אתה יודע, זה הרגעים הכי קטנים שאתה לומד להכיר תודה עליהם, וכשאתה לומד את הרטט הזה של ההודיה, אין דבר כזה שאני יוכל בלי שאני רגע...
וואלה.
רגע, יתחבר ויגיד תודה על השפע הזה, תודה לי עם האדמה, תודה לדבר הזה, תודה, תודה, איזה כיף שזה פה.
כן.
כאילו, מגיע הבית, הנושם, הנשימה, איזה כיף שיש נשימה. כמה בוקר, זה תרגול שצריך להכניס אותו ביום-יום, ביום-יום.
תודה, משה.
אני יורד לסופר, אתה יודע איך אני אוהב את הסופר, אני יורד לסופר, אני כאילו בהודעה מטורפת, מטורפת, עובר בין אנשים, רואה אנשים, הודעה על אנשים. לאפשר את זה, לחיות את זה דרכך. וכשקשה, וכשאנחנו בתדרים קשים, שם גם. גם שם. להיות בקנייה, להגיד, עשה בי כרצונך, ושם להיות בהודעה גם.
בעצם שם השיעור.
כן.
בגלל זה קשה.
נכון.
כדי שתלמד איך להוקיר תודה.
נכון, נכון.
זה הקטע. בגלל זה קשה, כאילו.
כן.
כי כאילו, כשיש לך הכל, אתה... כשיש לך הכל, מאוד קשה לראות מה יהיה, אתה, כאילו, מאוד קשה לראות מה אין לך. כאילו, סליחה, כשיש לך הכל, מאוד קשה לראות את זה.
כן.
אתה תמיד תסתכל על מה אין לך.
אם יש לך הכל, אבל אין לך הודעה, אין לך כלום.
אין לך כלום. ואז דברים,
אין לך כלום.
ואז אתה תתחיל לקחת לעצמך דברים.
כן.
תתחיל לקחת כדי ללמוד, ללמוד. על מה תודה? על החיים. קיבלת את החיים? יש דיבור במסורות אחרות, או בכלל, גם ביהדות, זה דיבור שאני פחות מבין, אולי אתה יותר מבין בו. בכל מיני דתות ומסורות, שכל הנשמות עמדו בתור כדי לרדת לפה. אתה מבין את הדיבור הזה?
זה דיבור, תראה, יש לך את המסורות, יש לך את ההינדואיזם, הבודהיזם, הסופיזם, היהדות, כל מה שמגיע מהקור של כל אזור בעולם, ורגע שבה האלוהות התגלתה בצורה כלשהי, ויש לך את נקרא לזה New Age כזה, את הטרנספורמציה של כל מסורת. כן, אז כל העניין של הנשמות, של דלורס קנון ומייקל ניוטון וכל החוקרים.
זה הכל New Age?
זה יותר ניו אייג', כן, זה יותר ניו אייג', אבל אני יכול להגיד לך בחוויה הישירה שלי, שאני ממש חווה את זה, אתה יודע? אני קם בבוקר ואני אומר, כמה נשמות מתוך המקור הזה רצו להיוולד, ואני עלי את הזכות להיוולד. יש לי את הזכות לחיות, יש לי את הזכות לכאוב, יש לי את הזכות לטעום, יש לי את הזכות להיפגע, יש לי את הזכות לפגוע. יש לי את הזכות הזאת.
דיבור.
זה עמוק.
דיבור טוב.
כמה זכות זאת שכל כך הרבה נשמות מתוך המקור רוצות לחוות את עצמם, את עצמם בתוך האנושיות, בתוך הגסות. תחשוב איזה יופי, זה כל האלוהות התמקדה והתנגזה לתוך ביטוי ייחודי של הדבר הזה שמתקיים דרכך. אתה בית המקדש, אתה בית המקדש. אתה בית המקדש.
אתה פאקינג בית מקדש.
אתה פאקינג בית מקדש, כשאתה מבין שאתה פאקינג בית מקדש.
כן, כן.
אז איך אני יכול כאילו להחריב את בית המקדש כל יום מחדש? איך? אני יכול להחריב כל יום מחדש את בית המקדש. וכל פעם שאני בהודיה, זה עוד לבנה רוטטת של בית המקדש שאני בונה בתוכי. בתוכי. וכשאני עושה את זה גם ורוטט את זה לעם, אז אנחנו ביחד בונים את בית המקדש. כל צליבה כזאת זה שבירה של בית המקדש.
אבל אתה יודע, זה החובה שלך. כאילו, למה אני מתכוון? הרבה פעמים אני נפגש עם אנשים שהם לוקחים אחריות כזאת או אחרת, ועובדים עם אנשים, ומוציאים מסעות, ומוציאים ריטריטים, ומוציאים טיפולים, וכל הזמן אני שומע את ה... יש לי זכות לעשות את זה. ואני כזה, לא, 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 לא. זה החובה שלך לעשות את זה. הזכות שלך אולי לקבל, לשתות אספרסו פה. וואלה, זה זכות. מרגיש כמו זכות. ללכת לעשות טיול במדבר, מרגיש כמו זכות. לתת את המתנה שלך, חובה. חובה.
זה יותר מזה, כשאתה לא נותן את המתנה שלך, אתה אנוכי. אתה יודע, אני רואה, יש לי חבר נגיד, סתם דוגמה אני נותן, הוא זמר, והוא כותב מוזיקה מדהימה, מרפא, כאילו...
וואלה.
וואו. ויש לו קצת קושי אם לצאת את זה החוצה, אם לצאת החוצה, וזה אני אומר לו, תקשיב, אתה אנוכי אם אתה לא עושה את זה. אתה מבין את זה? אתה מבין שזה לא שלך בכלל? אתה מצליח להבין שזה בכלל לא שלך? זו מתנה שקיבלתי שעוברת דרכך, זה אלוהות שעוברת דרכך, שמספיק שאתה תפיץ רק את האור הזה, רגע אחד, זוג ישב, וברקע המנגינה שלך, וזה גרם להם רגע להתחבר יותר. מישהו שמע והוא ברגע מאוד קשה בחיים שלו, והמילים חודרות לעומק, והצלילים חודרים. אתה יודע, אתה מונע מהם את הדבר הזה עכשיו? אתה אנוכי.
רוצה על זה רייז?
בטח.
אני עובד עם מישהי שהיא מוזיקאית. בתחילת דרכה, והיא לא מצליחה לכתוב. היא לא מצליחה להושיב את עצמה לכתוב ולייצר ולהוציא, כמו חבר. והיא כזה, כאילו בהתחלה הייתה אומרת לי, אבל איך אני אייצר מזה פרנסה, ואיך אני אצליח, ואיך אני אקבל, ואני לא מאמינה וזה. ואני כזה, עצרי. ההפך. זה תמיד היה ההפך. זה לא מה את יכולה לקבל מהמוזיקה, זה מה את יכולה לתת למוזיקה. כי המוזיקה היא הרבה יותר גדולה ממך. ברגע שאת מפסיקה לשאול מה אני יכולה לקבל מזה, ומתחילה לשאול מה אני יכולה לתת, התחלת לעשות מוזיקה. צי לדרך.
איווה.
זה הרגע שבו התחלת לעשות מוזיקה.
איווה. וזה גם
לקבל מהמוזיקה?
כן.
מה? אין לה מה לתת לך. היא מסודרת.
זה מדויק.
היא כל כך הרבה יותר גדולה ממך.
כן.
תתחיל לתת לה. ואז...
איווה.
השבילים התחילו להיפתח.
ואז היא תצטרך ללמוד גם לקבל את האור החוזר. למה? כי מה שאתה מתאר פה זה ממש התנועה האנרגטית של המקור. התנועה האנרגטית של המקור היא הרי מגיעה, אנחנו מבינים מתוך הסיפור הבריאה ומתוך הספירות והקבלה והכל, זה מתחיל מתוך האנרגיה שהיא יותר החודרת, הנותנת, היותר זכרית כביכול, ואז זה עובר כאילו כביכול לשכינה שמסכימה להכיל את כל האור הזה. וזה מאוד מדויק, כי כשהיא מסתכלת מתוך הפרספקטיבה של מה אני יכולה לתת עבור הדבר הזה, בלי לקבל רגע, רק מה אני יכולה לתת, מתוך המקום הזה, השפע נפתח גם, כי השפע עובד בנתינה וקבלה. אבל מאיפה זה מגיע הנתינה והקבלה? כשאתה נותן על מנת להשפיע. וכשאתה נותן על מנת להשפיע, אז יש גם שיעור של הרבה נשמות לדעת גם לקבל את האור החוזר. אתה מבין?
כן.
זאת אומרת, אם בחזרה, לצורך הדוגמה, יש הופעה, ואנשים רוצים לשלם לך כסף. אנשים רוצים לשלם לך כסף. אני רוצה לשים כסף, לבוא לראות אותך. אני רוצה לבוא להרגיש אותך. אם אני אגיד להם, לא, לא, זה בחינם, אני אגרום להם, זה נקרא בקבלה, לחם בושה. למה אני אגרום להם ללחם בושה? כי אני מונע מהם את האפשרות לתת. אתה עזרת לי? בא לי להעניק לך. קניתי לך מתנה. אתה חושב שאני קונה לך מתנה? מהלב שלי. עלה לי כסף, עבדתי בשביל זה. קניתי לך מתנה ואתה לא מסכים לקבל את המתנה שלי. אתה מונע ממני לתת גם. אז אתה צריך גם ללמוד לקבל בשביל שאני אוכל לתת. זאת אומרת שאנחנו צריכים גם ללמוד לתת, שזו התנועה הראשונית, אבל גם ללמוד לקבל. זאת אומרת שאם אני לומד לקבל, אני נותן את הלגיטימציה לאחרים לתת. הדוגמה הכי טובה שאני נותן על זה, אז ארוחת שישי. מכיר את האמא המרוקאית שמכינה ארוחת שישי לכולם? ומתעייפת, נגמרת. יושבת גמורה, הכינה לכולם את האוכל. כולם מרגישים שם בתוך הארוחה הזאת לחם בושה. למה? כי אף אחד לא תרח. אף אחד לא תרח. ואמא, האמא מרגישה שהיא בנתינת יתר, והיא לא, אלא, לא, לא קיבלה אור חוזר. קיבלה את ההודעה, ההודעה זה גם אור חוזר. אבל, אם בתוך הארוחת שישי הזאת, כל אחד הביא משהו, אתה הבאת משהו, והוא הביא משהו, ואנחנו מתחלקים, מה קורה בתוך השולחן? כולם גם נתנו וגם קיבלו. כולם באור חוזר, יש מצב של סינרגיה, הרמוניה ושכינה. וזה נקודה סופר משמעותית. כי אם אנחנו כבר מדברים על אמנים צעירים וכל זה, אז זה התנועה הראשונית, מה שאומרי דיבר.
לתת.
לתת, לתת. להבין שאנחנו, לא לחשוב על מה אני רוצה לקבל מזה. לתת. אחר כך, בשלבים מתקדמים יותר, כשאתה נותן ואתה מסכים לפתוח את הלב, תדע גם להסכים לקבל כשזה בא מהצד השני. כשמישהו בא לך ואומר לך, בא לי לשלם לך. וואי, איזה קונפליקט יש לאנשים בעולם הרוחני עם זה. איזה קונפליקט יש לאנשים בעולם הרוחני. רגע, אם אתה רוחני ואתה עוזר לאנשמות וזה, למה אתה לוקח כסף? אהובים, התשתית של הבריאה פה כרגע מושתתת על זה רק סימבול, זה רק ארכיטיפ, כסף. זה מבחינתי אור חוזר. אני יכול לעשות כסף ממקום שקרי, ממקום נוראי, ממקום של מניפולציה. אני משתמש באנרגיה הזאת, בצורה הזאת, אבל אם אני משתמש בה, מתוך הרצון להשפיע ולתת ולעזור, ומתוך המשאבים האלה גם להגדיל את זה ולהצמיח את זה כדי להשפיע על עוד, וואלה, אני ממש אשמח שאני אבוא לעומרי, לאחד על אחד, ואומרי גם יגיד לי אחלה מחיר. בא לי לתת לו. בא לי לתת לו. אז אם זה לא יהיה זה, בן אדם יש לו מערכת יחסים לו תקינה עם זה, זה יהיה עם כבשים. אתה מבין? תמיד יהיה איזה ארכיטיפ שישב על זה. אז בן אדם שיש לו מערכת יחסים לו תקינה עם כסף, זה לא רק שהוא גרידי, והוא רוצה מלא כסף והוא עושה מניפולציות. זה גם בן אדם שלא מסכים לקבל, להכיר בערך של זה ואומר, הכסף הורס את העולם. זה גם מערכת יחסים לא תורה עם כסף. הכסף הורס את העולם, הוא גורם למלחמות. זה גם מערכת יחסים לא תקינה עם כסף, כי בוא, אם אני ואתה עכשיו משכפלים את עצמנו למלא אנשים, עם התודעה שאני ואתה נמצאים בה, כסף זה אחלה. האם הכסף יהיה רעיל עבורנו? לא. אני אבוא, אני אביא לך כסף, אתה תביא לי כסף.
פעם כסף היה רעיל עבורי. לפני 10 שנים.
גם לי.
אוקיי. אבל, ואם הייתי, ואני תמיד אומר את זה, אם הייתי מקבל, גם אמרתי את זה לדור, אם הייתי מקבל אז, לפני 10 שנים, סכום גדול של כסף, או הייתי עושה סכום גדול של כסף, זה היה הורס לי את החיים. אבל המזל שלא קיבלתי, כי היום, איך שאני רואה כסף, זה בצורה אחרת לגמרי, כאילו, אז ראיתי כסף כמעמד. אתה מבין?
כן.
אז כן, הפעם זה הרעיל היום, כל טוב.
מעמד, מקום שעכשיו יקבלו אותי.
כן.
עכשיו אני יכול להביא את האישה שרציתי. כל המקום התלושי הזה.
אישור.
כן, התנאים שאנחנו שמים לאהבה. כל התנאים שאנחנו שמים לאהבה. וכל המסע הרוחני אומר לך, תסיר את התנאים לאהבה כבר. אין תנאים
שם. כי אהבה היא ללא תנאי.
אין תנאים.
אהבה עם תנאי זה ההפך מאהבה.
כן?
לא רק שזה לא אהבה.
זה היעדר אור, פשוט.
זה כאילו, וזה מאוד סמל תל אביבי. אנחנו, הבלבול הזה בין התאהבות לאהבה. כאילו, לא, אהבה זה ללא תנאי. לא רק שזה לא אותו דבר, זה בדיוק ההפך באיזשהו מקום.
כן.
אהבה והתאהבות זה בדיוק ההפך.
נכון.
זה בדיוק הרגע שבו אין יותר מה לקבל, אתה לא מקבל, ההתאהבות נגמרת, חולפת, הדופמין חולף.
כן.
אין יותר כאילו, זה כמו היינו עכשיו בסרילנקה, אני ודני, והגענו למקום שנקרא איריקיטיה, שהשתקענו בו, אותו דבר כמו אז במזונטה, אותו דבר עכשיו באיריקיטיה, חודש וחצי, וכל הזמן היו סביבנו הרבה ישראלים, היו המון ישראלים סביבנו, שכל הזמן התחלפו, כל 4 ימים עברו ליעד אחר. באו ל4 ימים, המשיכו, 4 ימים המשיכו. ואני כזה יושב כאילו, אם זה לא מספיק לך, אם זה לא מספיק לך, ואני מסתכל כאילו עכשיו, ליטרלי על גן עדן, המקום הזה הוא גן עדן, כאילו, אם זה לא מספיק לך, כלום לא יספיק לך.
כן.
ואחרי זה שבועיים אנחנו כזה, יושבים באיזה בית קפה, אוכלים ארוחת בוקר, שבועיים אנחנו כבר שם, מקום מאוד קטן, וכזה שנינו מבינים ביחד במבט, שמצינו את המקום. תכלס, כאילו, אכלנו פה בכל המקומות, שתינו פה קפה בכל הבתי קפה, הצטלמנו בכל איפה שאפשר להצטלם, כל המקומים מכירים אותנו, הלכנו פה יחפים בכל העיירה, סיימנו לקבל דופמין מהמקום, אז מצינו את המקום.
נגמר.
נגמר, אז כן. עכשיו כאילו מה שכל...
היא תלותית,
רגעית. מה שרוב האנשים עושים, עכשיו כאילו קמים ועוברים למקום אחר.
כן.
וכאילו, ואנחנו נשארנו עוד חודש, ובדיעבד הבנתי, זה היה הרגע שבו התחלנו לטייל. באיריקיטיה. אחרי שמצינו אותה. כי זה היה הרגע שבו אתה כבר לא לוקח ממנה יותר. אז אתה יכול להתחיל לראות אותה סוף סוף. כשהיא לא אמורה, כשהיא לא מספקת לך איזשהו תאווה דופמין, כזאת או אחרת, אז כל מה שנותר לך זה פשוט לראות אותה. זה כמו עם המוזיקה. עכשיו כאילו זה לא מה אני יכול לקבל ממך, זה מה אני יכול לתת לך. זה אותו דבר.
גם שים לב לאהבה והתאהבות, מלשון תאווה. התאהבות.
לגמרי.
תאווה, התאהבות. אתה בתוך התנועה של התאווה, התאהבות.
כן.
וההתאהבות היא רגעית, ויש לה מקום, יש לה מקום.
שלב.
כן, גם יש מקום לתאווה. יש מקום לתאווה. בא לך עכשיו איזה משהו כזה טעים ממש, או בא לך עכשיו... יש לזה מקום. רק תהיה בשלום עם זה, ותהיה בהודעה על זה, ותדע שזה רגעי. זה הכל, רק תהיה מודע לזה. זה לא שאין לזה מקום, צריך להשמיד את התאווה. לא, היא קיימת שם, אנחנו גם יצורים תאוותיים, זה בסדר. הכל טוב, גם שם סליחה וקבלה פנימית, אבל העיקר שאתה מודע לזה, מאיפה אתה פועל, אתה מודע לזה שזה רגעי, ואתה מודע ויש לך הודעה על זה. ואז הכל בסדר, אתה יכול גם לתת מקום גם לתאווה שלך וגם לזה, אבל אם אתה נרדם לזה, ואתה מחפש את האלוהות שם, אתה באלוהות רגעית. אתה מחפש את אלוהים, עבודה זרה. זה פשוט עבודה זרה. כן. כאילו, לחשוב שדרך התאווה אתה תרגיש טוב, ודרך התאווה אתה תגיע למטרה שלך, או לסוף, או לשלמות, זו עבודה זרה, כי אתה מחפש את אלוהים בחוץ. אתה פשוט מחפש את אלוהים בחוץ. זה חיפוש אחר אלוהים בחוץ.
כן. לגמרי. בוא נהיה פה טריק רציני.
כן.
איך אנחנו מסכמים?
בא לי לסכם
ב... איך אנחנו מסכמים את הפרק הראשון בפודקאסט שחזרתי לצלם, אגב, באחד המקומות היפים?
כן.
זה בית חדש לפודקאסט, ספיקרס, ככה קוראים למקום.
כן, אנשים טובים ממש.
וואלה, אנשים ממש טובים, והאווירה פה טובה. איך אנחנו מסכמים?
אני חושב שאנחנו מסכמים ב... לשאוף לייחודים ולא לפירודים. וממש להחדיר את המסר הזה לעם ישראל. אנחנו שואפים לייחודים. כל דבר שאתם, כל פעולה שאתם עושים ואתם מרגישים שהיא מרחיקה, תנשמו אותה עוד רגע. עוד רגע. תנשמו אותה רגע עוד רגע. למרות שזה קשה, תנשמו עוד רגע. אנחנו אחד. אנחנו חברים.
היה עכשיו את הריטריט, וכזה במעגל סיכום אמרתי להם, אתה יודע, 5 ימים במדבר, כתיבה אינטואיטיבית, התדר בשמיים.
כן.
אמרתי להם כאילו, הקטע הזה, עכשיו שאתם חוזרים, הקטע הזה לא לשפוט. השיפוטיות היא כאילו, היא עולה בצורה אינסטינקטיבית. הקטע זה לשפוט, לראות את זה, ולהיאבק בזה, ולהביא משהו אחר.
איוה. תנועה חדשה.
תנועה חדשה, לא, אמפתיה. יש לו כאב, יש סיבה, יש בו עוד חלקים. לראות את השיפוטיות שעולה, להיאבק בה, ולהביא משהו אחר. לנשום רגע, כאילו. לנשום רגע. שנייה לנשום, כאילו. אף אחד לא נושם. לנשום... ואז לראות פתאום כאילו...
כן.
עוד צד בבן אדם שמולך. עוד צד.
יס. היה העונג. וואי. העונג.
לגמרי. באהבה גדולה.
הנגע והעונג. תודה רבה לך.
יאללה. שנמשיך את זה.
אמן.
יאללה.